כפי שסברנו בפעמים הקודמות, המטרה העיקרית של הכתובה היא הבטחת זכויותיה של האישה במידה והזיווג לא יעלה יפה והם יתגרשו. שבכתובה נכתב סכום הפיצויים שהבעל יצטרך לתת לאשתו בעת הגירושין. ומכיוון שכבר עוסקים בזכויותיה של האישה, הוסיפו חכמים וקבעו בנוסח הכתובה את שאר ההתחייבויות שהתורה הטילה על הבעל כלפי האישה. ומקור החיובים הללו נזכר בפסוק שערה כסותה ועונתה לא יגרה. שערה פירושו מזונותיה, כסותה אלו הבגדים שהבעל צריך לקנות לאשתו, ועונתה פירושו יחסי אישות. הכתובה עצמה מנוסחת בצורה של הצהרה של העדים. ומאחר שבעת ניסוח הכתובה בימי הבית השני רוב העם היו דוברי ארמית, לכן תקנו חכמים את נוסח הכתובה בלשון הארמית, כדי שכל החתנים והקלות יבינו במי מדובר. ומאז נשמר הנוסח גם בעת שהלשון הארמית כבר לא הייתה שגורה בפי הכל. וראוי כיום להסביר לחתן ולכלה לפני הקידושין את נוסח הכתובה. ויש נוהגים לקרוא את הכתובה מתחת לחופה בתרגום עברי, כדי שכל המשתתפים בחתונה יבינו את משמעות הכתובה, ובכללם כמובן גם החתן והכלה. וכדי שהדברים יובנו, אתרגם בפניכם לעברית את אותו החלק מן הכתובה שעוסק בהתחייבויות של החתן לכלה בעת שהם נשואים. וכך הוא הנוסח: אנו מעידים כי החתן פלוני בן פלוני אמר לכלה פלונית בת פלונית, היי לי לאישה כדת משה וישראל, ובעזרת השם אעבוד ואכבד ואזון ואפרנס ואכלכל ואדאג ללבושך כדרך אנשים בישראל המפרנסים נשותיהם באמת. והרי אני מתחייב למזונותייך, כסותך וסיפוק שאר צורכייך, ולקיים עמך יחסי אישות כדרך כל הארץ. ולאחר מכן מזכירים את הסכום שמתחייב החתן לתת לכלה במידה והתגרשו, ומסיימים העדים ומצהירים, ונתרצתה הכלה לחתן והייתה לו לאישה. כבר הזכרנו ששטר הכתובה הוא מגילת הזכויות של האישה, שבה כתוב כל מה שהחתן מתחייב כלפי אשתו, הן בעת שהם נשואים, והן במידה וחס וחלילה נישואיהן יעלו על סרטון והם יתגרשו. וכל כך חשוב להגן את הנישואים בהתחייבויות ממשיות, שיתנו ביטחון לאישה, עד שקבעו חז"ל הלכה, שאסור לאדם לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה. ואם למשל איבדה האישה את כתובתה, מיד חייב הבעל לכתוב לה כתובה חדשה. ולכן צריכה הכלה להקפיד מאוד על שמירת הכתובה, ובדרך כלל נוהגת הכלה להפקיד את כתובתה בבית הוריה. וכיום, בהרבה מן המועצות הדתיות, תקנו מנהג יפה לכתוב את הכתובה בשני עותקים, ועותק אחד נשאר ברשות הכלה, והעותק השני מופקד בידי המועצה הדתית. וזה כדי שאם הכתובה שנשארה אצל הכלה או הוריה תאבד, לא יצטרכו החתן והכלה לפרוש זה מזה עד לכתיבת שטר כתובה חדש, אלא יוכלו להמשיך לחיות ביחד על סמך הכתובה המופקדת המועצה הדתית. ולעיתים קורה שמרוב מתח ובלבול שוכח החתן להביא את הכתובה, ואי אפשר לערוך את החופה, כי כפי שאמרנו, אסרו חכמים על החתן לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת ללא כתובה. ואם כן, לא ניתן לערוך את הנישואין ללא הכתובה. ומצד שני, כל המוזמנים עומדים ומחכים, והשאלה מה לעשות. לכתוב כתובה בכתב יד זהו דבר קשה מאוד, משום שצריך לדעת את הנוסח היטב, וכל טעות עלולה לפסול את הכתובה. ולכן למעשה, אם ניתן להביא במהירות סבירה כתובה חדשה, אזי ימתינו כולם עד להבאת הכתובה. אבל אם הדבר יארך זמן רב מדי, בשעת הדחק אפשר להקל ולערוך את החופה לאחר שהחתן יתחייב בעל פה בפני העדים על כל תנאי הכתובה. כלומר, במקום השטר תהיה עדות בעל פה שהחתן קיבל על עצמו את כל חיובי הכתובה. ואם חס וחלילה יתגרשו, ייתן לכלה לפחות סכום השווה ל-200 זוזים. ואם אפשר, רצוי שהחתן יקנה לכלתו רכוש בסך של 200 זוז כפיקדון עד למתן שטר הכתובה שיעשה לאחר יום החתונה. בפעמים הקודמות דיברנו על ערכה וחשיבותה של הכתובה שהיא מגילת הזכויות של האישה, ושפסקו חכמים שאסור לבעל לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת בלא הכתובה. ועל פי זה ברור ששטר הכתובה חייב להיערך על פי כל הכללים והדקדוקים ההלכתיים, כדי שלא יהיה ספק בקשרותו. וראשית נתחיל בדיני השטר. שמות החתן והכלה צריכים להיכתב בצורה מדויקת, ואם יש להם כמה שמות, צריך להזכיר את כולם, וכן צריך להזכיר את שמות הוריהם, וגם בשמות הוריהם צריך לדקדק, ואם טעו בכתיבת שמם או שם הוריהם, הכתובה פסולה. וכן צריך לדקדק בכתיבת הזמן של נתינת הכתובה, שאם כתבו תאריך מוקדם, הכתובה פסולה. ולכן מדקדקים שלא לערוך את החופה בבין השמשות, שהוא ספק מהיום הקודם, ספק מהיום החדש, ואי אפשר לכתוב בכתובה תאריך מדויק. וכן צריך לציין את העיר או היישוב שבו נערכה החתונה, שללא ציון המקום, השטר פסול. ולאחר שהשטר נכתב כלחתו, צריך לערוך קניין, היינו מעשה שעל ידו מתחייב החתן הלכה למעשה בכל מה שכתוב בכתובה. לא כאן המקום לבאר את משמעותו של הקניין, ורק נציין בקיצור שזהו קניין חליפין, והוא נעשה באופן שהרב נותן לחתן מטפחת או חפץ אחר, ובתמורה מתחייב החתן בכל מה שכתוב בכתובה. לאחר מכן, מתחת לחופה, ייתן החתן לקלה את הכתובה, ובזה היא קונה את הזכויות שכתובות בכתובה. ועוד לפני מעשה הקניין, צריך לייחד שני עדים כשירים שיראו כיצד נעשה הקניין, וכיצד ייתן החתן לקלה את הכתובה. ובדרך כלל אותם העדים שמעידים על הקידושין, הם המעידים וחותמים על שטר הכתובה. וכל נוסח הכתובה מנוסח בצורה של הצהרת העדים שראו כיצד החתן מקדש את הכלה והתחייב כלפיה בכל מה שכתוב בכתובה, ולכן הם צריכים לחתום בסוף השטר. וכיום נוהגים שגם החתן מצרף את חתימתו לכתובה, אבל חתימת העדים מצד הדין מספיקה. עריכת החופה והקידושין מורכבת משלושה שלבים: קידושין, כתובה וברכות הנישואין. הקידושין נעשים בברכה, ולכן מוזגים תחילה כוס של יין ומברכים עליה שתי ברכות, ברכת היין וברכת הקידושין. ולאחר שהחתן והכלה תואמים מן היין, החתן מקדש את הכלה על ידי נתינת הטבעת, ומרגע זה הכלה נחשבת מקודשת ומאורסת, כלומר על פי התורה היא נאסרה על כל העולם כדין נערה מאורסת, אבל עדיין אסור להם לחיות ביחד כאיש ואישה, מפני שעדיין לא נישאו. אולם כדי להינשא צריך החתן לתת לכלה את הכתובה, היינו להתחייב בפניה שיעניק לה את כל הזכויות שעל פי ההלכה צריך הבעל להעניק לאשתו, כגון לפרנס, להיות נאמן, ושאם חס וחלילה הזיווג לא יעלה יפה, יפצה אותה בית הגירושין ויעניק לה את הסכום שנכתב בכתובה. ולכן צריכים קודם כל לתת את הכתובה. ולאחר נתינת הכתובה לכלה עוברים לשלב השלישי של החתונה, שהוא הנישואים עצמם. הנישואים מתקיימים על ידי השהייה תחת החופה ושבע ברכות הנישואים. השהייה המשותפת של החתן והכלה תחת החופה מבטאת את כניסתה של הכלה אל ביתו של החתן ואת כניסתם לחיים המשותפים. ואומנם למעשה נוהגים כיום לערוך כבר את השלב הראשון של החתונה, היינו את הקידושין תחת החופה, אלא שכל זמן שלא נעשו הקידושין ולא ניתנה הכתובה, אין לחופה שום משמעות. ורק לאחר שנערכו הקידושין וניתנה הכתובה, ניתן לברך את ברכות הנישואין, והחופה באה לידי ביטוי ממשי על ידי הפיכתם לזוג נשוי. בפעם הבאה נמשיך לבאר באופן מדויק יותר מהי החופה. שני שלבים יש בחתונה, הקידושין והחופה. ומדין תורה, לאחר הקידושין היינו נתינת הטבעת, האישה נחשבת לאשת איש גמורה. אלא שכל זמן שלא נכנסו לחופה לשם נישואין, מדברי חכמים עדיין האישה אסורה על בעלה. ורק לאחר הכניסה לחופה, שמבטאת את כניסת בני הזוג באופן קבוע לחיים משותפים, מותר להם להתחיל לחיות ביחד כזוג נשוי. ופעם היו נוהגים לשהות בין הקידושין לחופה כשנה. אבל היום כולם נוהגים לערוך את החופה מיד לאחר הקידושין. בקיצור, הקידושין יוצרים את הזיקה העקרונית שבין החתן לכלה, והכניסה לחופה מתחילה באופן רשמי את חיי הנישואים שלהם, והכל נעשה כיום מתחת לחופה. וכמה דעות יש בשאלה מהי בדיוק החופה שיוצרת את הזוג הנשוי. יש אומרים שכניסת הזוג למקום מיוחד שנועד לנישואין הוא הכניסה לחופה, ולכן הכניסה של שניהם תחת יריעה מקודשתת שנועדה לחופה היא זו שיוצרת את האחדות והנישואין. ויש אומרים שהחופה היא פריסת סודר או טלית על החתן והכלה בשעה שמברכים את ברכות הנישואין, ופריסת טלית זו מבטאת את כניסתה של הכלה לחסותו של החתן. ויש אומרים שהחופה חלה על ידי שהחתן מכסה את ראשה של הכלה בהינומה, שאף פעולה זו מבטאת את תחילת הנישואין ופריסת חסותו עליה. ובלי להיכנס לפרטים, ברור שהחופה שאנו נוהגים כיום לעשות כוללת בתוכה את שלושת הדעות שהזכרתי, אלא שיש עוד כיוון מרכזי בהגדרת החופה. לדעת הרמב״ם, החופה היא ההתייחדות של החתן והכלה בחדר ששייך לחתן, שהתייחדות זו היא הביטוי הממשי לתחילת חיי הנישואין. ויש אומרים שהעיקר הוא שהתייחדו, ולא משנה אם החדר שייך לחתן או לכלה או לכל אדם אחר, העיקר שישבו בחדר לבדם לשם נישואין, וזו דעת הרמב"ן. ויש אומרים שכדי לקיים את החופה אין צורך שהחתן והכלה יתייחדו בחדר לבדם, אלא העיקר הוא שהכלה תיכנס לחדר שנמצא ברשותו של החתן, ולא משנה אם גם אנשים אחרים יהיו שם. ויש דעה אחרת שאומרת שאין כאן שום מחלוקת בין השיטות, כי ניתן אכן לערוך את החופה בכמה אופנים, וכל דעה הזכירה אופן אחר שעל ידו ניתן לקיים את החופה. בפעם הבאה נבהר שאנו מקיימים כיום את החופה לפי כל הדעות, ונסביר איך הדבר מתבצע בפועל. הזכרנו בפעמים הקודמות שהחופה היא זו שהופכת את הזוג המאורס לזוג נשוי, והיום נדבר על מנהגי העדות בעריכת החופה. מנהג האשכנזים הוא לערוך את החופה לפי כל השיטות השונות, ולכן תחילה הולך החתן אל הכלה ומכסה את ראשה בהינומה, שעל פי דעה אחת זוהי החופה שמבטאת את פריסת חסותו של החתן על הכלה, ולאחר מכן נכנסים החתן והכלה תחת החופה, היינו תחת ליריעה שפרוסה על גבי כלונסאות, שעל פי כמה שיטות מרכזיות זוהי עיקר החופה. ומתחת לחופה אכן מברכים את שבע ברכות הנישואין. ומאחר ועל פי דעת הרמב״ם והרמב״ן, עיקר החופה הוא ההתייחדות של החתן והכלה בחדר סגור, לכן נוהגים אחר החופה להוביל את הזוג לחדר מיוחד, ושם הם ישו מספר רגעים, והעדים יראו איך שהם נכנסים לחדר הייחוד, ובזה תסתיים החופה. ונוהגים להכין להם שם דברי מאכל ומשתה, כדי שיוכלו לטעום שם משהו במנוחה ללא הפרעה מצד המוזמנים. ובמיוחד שבדרך כלל נוהגים בני הזוג לצום ביום חתונתם, ובאכילתם שם הם שוברים את הצום. זהו מנהג האשכנזים. אבל על פי מנהג הספרדים, עיקר החופה שבחתונה תתבצע על ידי החופה עצמה, היינו שפורסים טלית על ראשם של החתן והכלה, באופן שמבטא את כניסתם לרשות אחת מיוחדת. וכמובן אפשר להשתמש במקום הטלית בחופה מקושטת שנועדה לשם נישואין. וכך הוא המנהג כיום להשתמש בעירייה פרוסה על גבי כלונסאות. ויש שנהגו שבנוסף לחופה מתעטף החתן בטלית, ואת שולי טליתו פורסים על ראש הכלה. ולפי מנהג הספרדים, אין החתן והכלה צריכים להיכנס מיד לאחר החופה לחדר סגור. ולא משום שאין מתחשבים בשיטת הרמב״ם שסובר שעיקר החופה הוא שהחתן והכלה יתייחדו בחדר ששייך לחתן, אלא משום שעל פי מנהג הספרדים, התייחדות זו תעשה בביתם של בני הזוג לאחר סיום החתונה. והאשכנזים לעומת זאת סוברים שיש לקיים את החופה על פי דעת הרמב״ם מיד לאחר ברכות הנישואין, ולכן נכנסים לחדר ייחוד מיד לאחר החופה.